פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
יופי, ערב טוב צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לך, שוקי ידידי.
ערב טוב, נפתלי.
מאז, אני קודם כל, אני שינית מיקום.
שיניתי מיקום, כן, שמתי לב. צריך להתחדש.
התחדשת בז'קט מהודר.
קיבלתי מתנה, אני לא אגלה ממי. מתחיל בנון,
זה
נגמר ביוד.
וזה מתאים לך מאוד.
כן.
ואני שמתי לב שמאז שיש לך את הז'קט, גם החדות של המחשבה שלך.
החדות, כן, זהו. הז'קט הוא ההשראה המרכזית לתוכנית שלנו היום.
כי אנחנו מכבדים את הצופים שלנו.
בוודאי.
זהו, אנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. אז עוד שבוע מטלטל עבר עלינו, כמו סיוט שאינו נגמר, שנמשך מאז השבעה באוקטובר. שלושה חיילים נפלו השבוע בצפון הרצועה, שלושה נרצחו בקדומים, שתי גופות של חטופים הובאו לארץ, וגם הטלטלה שעוברת על המשפחות החטופות והחטופים עם פרסום הרשימה שהודלפה לתקשורת וגרמה למועקה וכאב נוסף למשפחות. שוקי, מה דעתך על הרשימה הזאת שהתפרסמה השבוע?
תשמע, אתה יודע, אני קורא את הרשימה, אני רואה אותה ואני אומר, יש הרבה דברים שהם לא מסתדרים, כי כמו הילדים של ביבס,
כן.
שאמרו שהם כבר לא בין החיים, גם ירדן לא בין החיים, ופתאום כאילו הם נכנסו לרשימה, וזו רשימה חלקית. זאת אומרת, אתה לא יודע אם אתה מקבל גופות, או אתה מקבל אנשים חיים.
כן.
ואני חושב שבאיזשהו מקום, מדינת ישראל, עם כל הקושי צריכה לעשות איזשהו קאט ולהגיד, חבר'ה, אתם רוצים להגיע ללחימה מסוימת, להסדר מסוים, בבקשה. אם לא, כמו שאמרו פעם, ייפתחו כמו, אתה יודע,
שערי הגיהנום.
נסראללה היה אומר, ייפתחו שערי הגיהנום, אז אוקיי, בוא נפתח את שערי הגיהנום, בוא נתחיל, כן. לא להכניס חיילים. בוא נתחיל מטוסים, ובוא נתחיל כן. להוריד ולמחוק ולשטח.
אני קראתי הערב איזה דיווח מהוושינגטון פוסט בארצות הברית, שכנראה, וזה דיווח לא מאומת, אבל דרך גורמי מודיעין אמריקנים, שכנראה רק 20 חטופים בחיים.
נותרו בחיים.
זה ואז דיווח מצמרר, אני חייב להודות.
לגמרי, אבל אז, אתה יודע, הדיון הבא יהיה, האם לא עשינו מספיק, ואם הם היו בחיים, ומתי הם נהרגו, ולדעתי עוד הפעם, אנחנו, בכל מקרה אנחנו לא יוצאים טוב בסיפור.
כן, כן, בטח.
בכל מקרה אנחנו לא יוצאים טוב, אם הבאנו אותם, לא הבאנו אותם, החזרנו אותם חיים, החזרנו אותם מתים.
כן.
אתה לא יוצא טוב, גם השבוע פורסם הסרטון של הבחורה.
כן.
וזה מחריד.
לירי אלבנק.
כן, לירי. למרות שהבנתי שההורים התנגדו שהסרטון הזה יפורסם, אבל אנשים הוציאו את הסרטון הזה והתחילו לפרסם אותו, ואני לא, אתה יודע, לא מצליח להבין את ה...
ועדיין לא גמרנו עם הצפון, יש עדיין שם אירועים, הפסקת האש בלבנון במצב שברירי, והתושבים טרם החליטו אם לחזור לבתיהם, והערב בתוכנית נעסוק גם בנושאים האלה, כולל הגזרות הכלכליות ותקציב המדינה, עם הפרופסור ירון זליחה, כרגיל יהיה מעניין וחשוב, יצאנו לדרך, תישארו איתנו. והערב אנחנו נפתח את התוכנית דווקא בשיר. אחד הזמרים האהובים עלינו, על שוקי, עליי ועל מדינה שלמה, הוא עידן עמדי, שאחרי הפציעה הקשה שלו במלחמה בעזה, הוא משתקם ואף הוציא אלבום חדש ומרגש. בתוכנית הזאת אנחנו נקדיש לו את השירים לאלבום הזה, ואנחנו נצא לדרך עם השיר הראשון מתוך האלבום, סופרמן, והוא באמת סופרמן.
בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים, והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקר התיעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים, הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים. עזרתי לחיים, ידיי היו הכל, עזרתי כל המדליר, מחנק רדיו. אחרי החושך, אחרי התאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד או לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר, שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא אדם רגיל, הוא סופרמן. 18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם, היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר, הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים, בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות, התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת, הנער הזה הוא אני. עזרתי לחיים, ידיי היו הכל, עזרתי כל המדליר, מחנק רדיו. אחרי החושך, אחרי התאומות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות. זה לכל מי שחשד בי שאני אחר, שקיבלתי את האור שלי מן ההפקר, שהמלאכים ירדו, השתחוו, אמרו אמן, הוא לא אדם רגיל, הוא סופרמן. אז אחרי שהתארתי ספקות...
כן, כמו שאמרנו, שאנחנו נשמיע במהלך התוכנית הזאת את שיריו של עידן עמדי באלבום החדש והמרגש שלו. ואנחנו אומרים ערב טוב לפרופסור ירון זליחה, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. ערב טוב לך ירון ידידי.
ערב טוב נפתלי.
האם זה יהיה נכון לומר ששנת 2025 ישראל תהיה המדינה היקרה ביותר בעולם?
לא, זה לא יהיה נכון, מכיוון שזה כבר נכון לפחות 10 שנים, אם לא 15.
האופטימיות...
אבל זה הולך ונהיה יותר חריף, זה כן.
אוקיי.
משנה לשנה אנחנו מגדילים את פערי המחירים בינינו לבין ארצות הברית, מערב אירופה, המדינות העשירות. כלומר, אנחנו עם המדינה המערבית עם השכר הכי נמוך, עם שיעור העבודה הכי גבוה, עם המיסים הכי גבוהים, עם השירותים הכי עלובים, ובסוף גם עם המוצרים והשירותים הכי עיקרים בפער של לפחות 35% בינינו לבין ארצות הברית ומערב אירופה.
אז
בוא, זה היה מוחלטת.
אז בוא נתחיל לגעת דבר דבר. אומרים באוצר, המלחמה עולה לנו הרבה כסף, ולכן אנחנו מכניסים את היד עמוק לכיס של האזרחים. מה דעתך על הטיעון הזה?
בקצרה שהם שקרנים. עכשיו אתה רוצה שאני אפרט?
כן, אנחנו נשמח לפירוט.
שוקי אברהם ואנוכי מאוד סקרנים לשמוע את הפירוט שלך.
שלום פרופסור ירון זליך, ערב טוב.
אז קודם כל המלחמה עלתה 150 מיליארד שקלים. זה סכום לא מבוטל, כמובן. היקף התוצר, היקף ההכנסה הלאומית שלנו הוא כ-2,000 מיליארד שקלים. סכום של 150 זה לא מעט. אבל תחשוב רגע על משפחה עשירה שההכנסה שלה השנתית היא 2 מיליון שקלים. והיא נסעה בהוצאה חד פעמית. חד פעמית של 150 אלף שקלים. זה הרבה בשבילה?
לא.
לא, נכון? אבל אם אני אגיד לך שהמשפחה הזאת כל שנה זורקת לפח 250 אלף שקלים, מהנטו שלה, מה היית אומר? שהיא מטומטמת, נכון? זהו מדינת ישראל. אנחנו זורקים לפח עקב יוקר המחיה, עקב העודף של יוקר המחיה, כל שנה 250 מיליארד שקלים לפח.
כשאתה בא ואומר לי... איפה זה הולך?
מיד
איפה זה נזרק?
רק כשאתה בא ואומר לי שהמלחמה יקרה ובגלל זה צריך לשלוח לנו את היד לכיס, אני אומר שהם שקרנים מכיוון שהמלחמה עלתה לנו 150 מיליארד פעם אחת. ויוקר המחיה עולה לנו 250 מיליארד כל שנה. עכשיו, לאן זה הולך? זה הולך למונופולים. זה הולך ליבואנים בלעדיים. אתה יודע מה? בוא נעשה דוגמה פשוטה. ניתן דוגמה פשוטה כדי שהציבור גם יראה בעיניים. במרחק ששעה וחצי טיסה מישראל, כל הסופר נמצא בחצי מחיר. עכשיו, אם הייתי אומר לך שאתה השקעת במניית טבע הערב או הבוקר בתל אביב, בבורסה בתל אביב, במחיר כפול מהמחיר של מניית טבע בבורסה בניו יורק, אז היית קורא למשטרה או לרשות ניירות ערך, כי לא יכול להיות שמישהו מכר לך מניה במחיר כפול שש מטר מפה, וירטואלית, מנה בחצי, נכון? ואם היה כזה מצב, ישר היו באים עוד 800 אלף בנקים וסוחרי ניירות ערך, ואומרים לך, עזוב אותך, מה אתה קונה ממנו במחיר כפול? קח את המניה בארצות הברית, אני אקח אחוז עמלה ואני אביא לך, נכון?
נכון.
אז למה זה לא קורה פה?
כי...
למה זה לא קורה? כי... כל הסופר נמצא בחצי מחיר. אני אגיד לך למה. כי הממשלה... היטיבה לסגור אותנו בבית כלא כלכלי, שאתה לא תוכל לשלוח את ידך לסופר במרחק שנה וחצי, שעה וחצי. היא עשתה את זה דרך מכסים ומכסות יבוא, דרך יבואנים בלעדים שיושבים על השיברים של היבוא, דרך שיתופי פעולה בין יצרנים בינלאומיים ליבואנים מקומיים שחוסמים את השוק, דרך מונופולים בייצור המקומי שהשתלטו על חלק מהיבוא. בקיצור, תרגילים מאלף התרגילים. עכשיו, מרוב שהם סגרו את המשק בכבלים וחומות משוכללות, הם לא לקחו בחשבון שיש מהלך אחד שיכול למוטט להם את כל החומות בסתירת לחי אחת. וזה סמכותו של שר האוצר למוטט את החומות האלה, כמעט באבל פה. אתה יודע מה זה המהלך הזה?
מכסים?
לא. אתה מכיר את היבוא האישי, הפטור ממע"מ ומכס, עד 75 דולר.
כן.
אם אתה נכנס עכשיו לאמזון,
כן.
קונה משהו בעד 70 דולר, 75 דולר, אתה פטור ממיסים.
כן.
למה 75 דולר?
למה לא 500?
בוא נרים את זה ל-700 דולר.
700 דולר.
אתה יודע מה זה יעשה?
מה?
אוטומטית אתה, במקום לקנות משחת שיניים דרך סופר פארם, תקנה את המשחת שיניים דרך אמזון.
נכון.
שנייה ירון, אני חייב רגע לעצור, אני
שומע... לא רק משחת שיניים,
לא.
פסטה, קורנפלקס, נכון. הכל.
יפה, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך טיפה אחורה בנושא של המחירים ושל המונופולים, ואז אני שואל...
אגב, מה... זה מצע הבחירות שלי.
כן.
אני יושב ראש המפלגה הכלכלית, על זה אני רץ.
אנחנו
ראינו אותך. ביום הראשון שלי באוצר, אני מעלה את ה-75 דולר ל-700. עכשיו,
אז פה אני שואל
שנייה. אני עוצר מעקף לכל המונופולים והיבואנים הבלעדים, יכולים לעמוד על הראש.
למה הממשלה...
Let my people go.
כן, אבל רגע, ירון, למה הממשלה הנוכחית לא עושה את מה שאתה מציע?
למה הממשלה הקודמת לא עושה את מה שאני מציע?
גם הממשלה הקודמת לא עשתה את מה שאתה מציע.
אז למה הפוליטיקאים לא עושים את מה שאני מציע?
נכון, למה הם לא עושים את זה? כי מה הם מרוויחים?
מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כשהם יסיימו את עבודתם כפוליטיקאי, כמו למשל, יפעת שאשא ביטון. אדם נהדר דרך אגב.
היא התמנתה ליושב ראש דירקטוריון של המשביר לצרכן.
אם היא הייתה עושה את מה שאני אומר, היא הייתה מתמנה ליושב ראש דירקטוריון המשביר?
אז אתה אומר לעצמך ש...
או לדירקטורית בחברת נדלן?
בוא נראה לנו ברגל ו...
אני אומר לך שהפוליטיקאים הם אנשים שהקריירה שלהם טרם הסתיימה. והם רוצים אחרי סוף הקריירה הפוליטית להיקלט בתפקיד בכירים... תפקיד בכיר באחת החברות העסקיות שנהנות מהסידור הזה. זה דבר ראשון.
כן.
דבר שני, הפוליטיקאים האלה חברים במפלגות. המפלגות האלה מגייסות ערבויות מטייקונים. נראה לך שהם יעמידו להם ערבויות, אם הם יעשו את מה שאני אומר. הלאה, דבר שלישי, המפלגות האלה חייבות כסף לבנקים.
כן.
הן תלויות בהסדר החוב של הבנקים. נראה לך שהם יריבו עם הבנקים. הלאה. כדי להיבחר שוב בפריימריז או בשלטון, הם צריכים לעבור בערוץ 12. כי הם לא יעברו בערוץ 12, או שערוץ 12 חס וחלילה יעשה עליהם תחקירים איומים ונוראים.
רגע.
אז אם הם יעשו את מה שאני אומר, המפרסמים של ערוץ 12 והבעלים של ערוץ 12 מאוד יחסו. ואז הם א' לא יראיינו את הפוליטיקאים האלה, וב' יעשו עליהם תחקירים שונים ומשונים.
כן, אבל מצד שני, בוא נגיד שהיום אנחנו יוצאים לבחירות, ואתה מצליח להיכנס לכנסת, ואתה אומר, זה מה שאני הולך לעשות. כמה סנדלים, כמה ברקסים אתה תקבל, כי לא ייתנו לך לעשות את זה, כי כולם חושבים על היום שאחרי. אתה אומר, תמות נפשי.
אבל אני לא חושב על היום שאחרי, כי אין לי יום שאחרי.
בדיוק.
זה היום שאחרי. התפקיד של שר האוצר בשבילי זה היום שאחרי. אני סיימתי.
אז זה מה שאני אומר, אז כאילו...
מזה אני הולך לנוח אחר.
אבל אין, אז שזה אני אומר, זאת אומרת, כל מה שאתה מציע שנשמע הגיוני, הוא לא, לא, אין לו התכנות בשטח.
למה אין לו התכנות?
כי אף אחד לא ייתן לך.
אין לו התכנות.
אף אחד לא ייתן לך לשבור את המונופול. אף אחד לא ייתן לך לשבור את המונופול.
מה זה לא ייתנו לי? זה הסמכות של שר האוצר בחוק. הוא לא שואל אף אחד.
ואז אתה נכנס עם מלחמה עם שר הביטחון, ועם שר החינוך, ועם שר...
איזה שר החינוך? מה זה עניינו של שר החינוך בכלל?
הרי אתה שובר את המונופול.
לא, אבל זה הסמכות בחוק של שר האוצר. סמכות בחוק. לא צריך שינוי חקיקה. לא צריך אישורי ממשלה, לא צריך כלום.
אז סמוטריץ' לא רואה את זה?
בטח שהוא רואה את זה, אבל מה אתה מעניין אותו בכלל? שתקנה בסופר במחיר משולש, מה זה אכפת לו בכלל?
הוא גם קונה בסופר במחיר משולש, הוא לא מקבל
פטור. הוא יהיה לו תפקיד אחר כך, מה אתה דואג לו? כמה מקבל יושב ראש, אני לא יודע מה.
פרופסור זליחה ידידי.
אתה חושב שהמחירים בסופר מטרידים אותו. נו באמת, כמה תמים אתה תהיה?
אז רגע, אז אנחנו מדברים, בוא נדבר רגע על המונופולים במשק.
אגב, בוא נניח שיהיה לי 4 מנדטים.
כן.
אני אבטל ביום הראשון את הפטור הזה, את המגבלה של ה-75 דולר, יעמיד אותה ל-700 דולר, ולמחרת ירצו לפטר אותי. אז מה יקרה? אני אחזור בבחירות שאחרי זה עם 40 מנדטים, לא 4.
נכון. טוב, אתה עוד צעיר, יש לך זמן.
נכון. השאלה אם לצעירים שלנו.
זהו, אבל בוא, אז אפרופו הצעירים שלנו, התחושה היא שחזרנו אחורה לפחות 10 שנים, ואנחנו מדברים על עשור אבוד מבחינה כלכלית לדור הצעיר.
נכון, חד משמעית, מכיוון שאנחנו, חזרנו הרבה יותר מעשור אחורה. חזרנו 2 עשורים אחורה. ההכנסה הריאלית לנפש בישראל, ביחס למדינות המערב, הייתה ברמה הזאת בשיא המשבר של האינטיפאדה השנייה לפני למעלה משני עשורים. עד לשם חזרנו. ולא חזרנו בגלל המלחמה. חזרנו לשם עוד לפני המלחמה.
כן.
עוד לפני המלחמה. אני אומר לך, המדינה שמבזבזת, זורקת לפח 250 מיליארד שקל על עודף של יוקר מחיה כל שנה, מלחמה של 150 קטן עליה.
אבל כשאני חושב על האם יש לנו פוטנציאל צמיחה, האם יש לנו מנועי צמיחה, האם יש לנו תקווה לראות גם עתיד אחר מבחינה כלכלית?
חד משמעית, הרגע הסברתי לך שיש לך מנוע צמיחה של 250 מיליארד שקל. אתה יודע מה זה? זה המכונית הכי מהירה, המטוס הכי חזק שיש בעולם. אין יכולת צמיחה יותר גדולה מ-250 מיליארד שקל ששבועים בידי הגזלנים האלה. כן. שאם תשחרר אותם, הם יניעו את גלגלי המשק לשמיים.
והחבר שלך, שהיה שותף שלך לתוכנית ב-2003 באוצר, קוראים לו בנימין נתניהו, איפה הוא?
הוא שמע בדיוק את מה שאני אומר, ועשה הפוך.
אז עכשיו אני רוצה לשאול...
רגע, והאופוזיציה שלו, הבנטים והליברמנים והפידים והגנצים, שתקפו אותו, תוקפים אותו עכשיו, ותקפו אותו גם ב... גם קדנציה הקודמת שלו, נכון. כשהם נבחרו, מה הם עשו? בדיוק אותו דבר.
בדיוק אותו דבר.
אז הציבור, גם הציבור שמצביע לנתניהו, הוא אומר, רגע, הצד השני לא יותר טוב, אז למה שאני אצביע לו?
אז מה שאתה אומר למעשה, אנחנו בני הרובה של הפוליטיקאים, ואנחנו משלמים את המחיר.
ושל
לא, אתם בני הרובה של עצמכם.
של טייקונים.
אתם הכנסתם את עצמכם לכלא. תוציאו את עצמכם, תצביעו לי בכלכלית, תבואו איתי, נהפוך את המדינה.
אבל אתה יודע,
אגב, אם אתם לא סומכים עליי, תביאו מישהו אחר, נעזור לו.
אומרים עליך, ירון,
שאני משוגע, נכון.
שאתה משוגע.
הם צודקים. צריך להיות משוגע כדי לעשות את מה שאתה אומר ולומר את מה שאתה עושה.
שאתה לא...
באמת, באמת, לא יודע איך הגענו למצב הזה, שצריך לקרוא לאדם שאומר את מה שהוא הולך לעשות ומבטיח וגם מקיים, משוגע. באמת, אני לא יודע איך הגענו למצב הזה. אבל כי בחרנו 120 שקרנים, ואז אנחנו פשוט איבדנו את עצמנו לדעת. יש מנהיגים ישרים בעולם הזה. תוציאו את עצמכם מבית הכלא שאתם הכנסתם לעצמכם, בואו איתי ונהפוך את המדינה.
אז בוא קצת נקשה, לאור המדיניות הכושלת של משרד האוצר במקרה הזה, ואלה שלפניהם ולפניהם, אז בואו נקשה ונגיד שעכשיו כל מה שקורה בצפון והחזרה לחיים, איכשהו חוזרים לשגרה והנזקים שיהיה שם, כמה זה הולך לפגוע בנו, השיקום של הצפון?
תראה, הבעיה שלנו זה שה-250 מיליארד שקל שזרקת לפח בשנה לא מאפשרים לך לצמוח. ולכן הם לא מאפשרים לך להגדיל את היקף הכנסות הממשלה. ואם אין הכנסות נוספות לממשלה, איך היא תבנה צבא יותר גדול? איך היא תשקם את היישובים? איך היא תגדיל את מערכת החינוך, מערכת הבריאות, הרווחה, התקציבים של שיקום הנפש? איך היא תעשה את זה? איך היא תגדיל את הצבא? אז בוא נדבר רק הרגע על הצבא. איך היא תגדיל את הצבא? מהכסף של מה?
כן. אתה יודע מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו במשרד האוצר, מראש הפירמידה, שר האוצר ועד אחרון היבואנים והתעשיינים, מצד אחד הם אומרים לנו, שקט יורים, אבל מצד שני, בלי עין הרע, היד עמוק בכיס שלנו.
כן, זה כמו נהג שיש לו רכב מאוד משוכלל שקוראים לו המשק הישראלי.
כן.
ויש לו דלק יוצא מן הכלל שקוראים לו העסקים הקטנים והצרכנים הישראלים. והוא כל הזמן שולח את היד שלו לתוך מחל הדלק ומוציא דלק. מוציא דלק ושופך על הרצפה.
כן.
כאשר אם הממשלה לא תבין שהמנוע הצמיחה הגדול שלה זה אנחנו.
כן.
והיכולת שלנו להוציא את המשק מהמיתון, לצרוך, להשקיע, ותמשיך להוציא כסף מהכיס שלנו, ולזרוק אותו לפח, היא רחוק לא תגיע. לא היא, ולא אנחנו.
אז השיחה לא מעודדת.
היא מאוד מעודדת.
היא מאוד מעודדת, אם תבחר בו.
לא, כדי שהמשק יצר.
ודאי שזה מעודד.
מאוד מעודד.
זה לא רלוונטי, כי אין בחירות עכשיו.
אם אני אומר לך, שהמשק יצמח רק אם האיראנים יתגיירו, הפלסטינים יאגרו מיהודה ושומרון, וטראמפ יכריז על ישראל כמדינה ה-51, אז זה לא אופטימי, זה כי לא זה כן. לא יקרה.
כן.
אבל אני מסביר לך שיש 250 מיליארד שקל על הרצפה, שיכולים להביא אותנו לשמיים. אתה לא רוצה לבוא איתי? אדרבה, תגיד לי מי יעשה את זה, אני אלך איתו.
כן. את יודע, פרופסור זליחה ידידי, מכבר השנים, ממש, אנחנו מכרים ותיקים. אני חושב ש...
נו, ופעם אחת תפסת אותי אומר משהו שאני לא עשיתי גם?
לא. אבל אני רוצה לומר לך, זאת ההזדמנות האחרונה שלך, ידידי. אם אתה לא תנצל את המצב הכלכלי של היום, כדי לפרוץ קדימה...
לא, 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 זה לא ההזדמנות שלי, זה ההזדמנות שלך.
שלי?
שלך ושל המאזינים
הנה,
שלך.
הנה, אנחנו נותנים לך את הבמה.
אני אגיד לך גם למה. אני לא יכול לרצות להיות שר האוצר יותר ממה שהמאזינים שלנו רוצים. אם יש להם מועמד טוב יותר, או מפלגה טובה יותר, שיצביעו לה, ושיהיה להם יוקר מחיה נעים. אני צריך שאנשים לא יגידו הלוואי שהוא יהיה שר האוצר, אלא שהם יגידו עליי שהוא יהיה שר האוצר. כן. עליי לשתף את הפוסטים של המפלגה הכלכלית, כן. עליי להוסיף עוקב לרשתות החברתיות, עליי להביא את בני המשפחה להצביע, עליי לארגן חוגי בית, עליי לקדם את הפעילויות של המפלגה, עליי לקדם את הרעיונות שלה, עליי לדרוש מהפוליטיקאים המכהנים שירימו את ה-75 דולר ל-700 דולר, ויממשו כבר היום. עוד לפני בחירות, כבר היום את המצע הכלכלי שלי. לא צריך לחכות לבחירות.
טוב, אני רק רוצה לספר לך לסיום, ירון, שיצאתי עם ילדיי לאכול איזה המבורגר. תגיד לי,
לקחת משכנתה?
לקחתי משכנתה, 75 שקלים המבורגר. אז אמרתי, טוב, אני הולך לאכול שווארמה. 60 שקלים.
68 היום קניתי.
68.
היום קניתי ב-68.
אז אמרתי, אתה יודע מה? אני הולך להראות להם, אני הולך לקנות פלאפל. 30. תגיד לי, מה, עבדה הבושה?
אם שתית קולה, אז בכלל, כאילו, אתה היית בעבר של
הביוקר. בוא נהיה לך משהו, המוכר של הפלאפל, אתה חושב שהוא מרוויח? עם השכר דירה המטורף שהוא משלם, והריבית המטורפת שהוא משלם, והמחירים המטורפים של הבשר שהוא משלם, והארנונה שהוא משלם, והמע"מ שהוא משלם, הוא בקושי סוגר את החודש, אתה מבין?
כן.
יש לך 600 אלף עסקים קטנים פה, שלא סוגרים את החודש. זה נורמלי?
כן, זה המצב לצערי הרב, אבל אנחנו, זה אומר שאתה תהיה אורח מדי פעם שלנו, של התוכנית הזאת, ואנחנו נפיץ את הבשורה הזאת שלך. ה-700 דולר האלה מדברים אליי, אתה יודע, עוד לא הזמנתי אף פעם באמזון, אולי הגיע הזמן משהו, לא?
כן, אבל 75 דולר זה בעייתי.
זה כלום, אני לא, אין...
אתה לא מצליח, הבן שלי רצה להביא שייק. שזה עולה כמעט 90 דולר, ופה כן. בארץ אנחנו מדברים על כמעט 500 שקל.
יאללה.
זה הפרש משוגע.
טוב, אז פרופסור ירון זליחה, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת.
ויושב ראש המפלגה הכלכלית, לא לשכוח.
בטח. יש כבר איזה אות למפלגה?
אנחנו חושבים על האות די, מה אתה אומר? דלת יוד, די לעושק.
די. אתה יודע...
תראה שלא יקחו לך את האות הזאת.
כן,
שלא יקחו לך את האותיות האלה.
תיזהר שלא תישאר
עם איזו אות אחרת.
ששר האוצר הנוכחי עוד בכהונתו, תשים די לעושק, בבקשה.
האמת שהוא הפתיע אותי, כי בהתחלה כשהוא דיבר לפני הבחירות, אני הייתי די בטוח שהוא באמת הולך לעשות שינוי. והיום אני אומר לעצמי, אתה יודע מה, שר האוצר, היית שר תחבורה טוב, תחזור לשם יותר טוב.
טוב, על זה נושא לדיון אחר. ירון זליחה, תודה רבה וסוף שבוע נעים. שבת שלום.
שבת שלום.
ביי. מה אתה אומר, שוקי, על השיחה הזאת?
שוב, אני לא יודע איך אתה רואה את הצד המעודד.
הצד המעודד הוא שרק אם הוא ייכנס כ... פרטנר למפלגה. אבל הבעיה שהוא לא מצליח להתחבר לגופים אחרים. הוא פרש בודד.
כן,
זה הבעיה. וקשה לו מאוד כל הזמן. ירון זליכה.
הוא לא הצליח בפעם שעברה.
גם הוא לדעתי גם...
זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא מתחבר למפלגה נוספת והוא מוקצה לו את תיק האוצר, אז למפלגה יש יותר סיכוי כדי להיכנס...
אני חושב שהוא צריך טיפה להרגיע את עצמו.
אני חושב ליברמן יכול להיות טוב. אבל השאלה אם הוא ייתן לו את שר האוצר.
זהו, יש פה עניין של אגו גם, ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל אני חושב ש... אתה יודע, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. הוא עושה דברים גדולים, אבל הוא יודע גם להסתכסך עם כולם.
כן.
זה לא לטובתו.
זה לא, כן, טוב, הוא מצהיר שהוא משוגע, כן. לא?
כן.
הוא הצהיר, הוא הצהיר. אמר.
נכון. גם בגולני אוהבים את השיר הזה. כן. אתה מכיר אותו?
מי משוגע, אני משוגע.
מי משוגע, אני משוגע. טוב, אז יש אחד שהוא לא משוגע כרגע, וקוראים לו...
עידן עמדי.
עידן עמדי. ואנחנו ממשיכים עם השיר השני באלבום המרגש שלו.
אין סוף.
אין סוף. בוא נשמע אותו.
יש לי עוד מילים לומר לך, יום יבוא אומר הכל, זה יושב עליי כמעט כל הילה, שואב ממני את הכוחות. ימים טרופים עוברים עלינו, כן יש לי כמה הבנות, על מה הוא טוב ומה זה חושך, על מי הפכתי להיות. רק עוד כמה החלטות לקחת, אחת ולתמיד לבחור בין עצמי לבין היתר, ולקפול ולהמשיך לחיות. ובא לי רק דקה של נחת, לשים עלייך את הראש, שנועה בלי שאלות, בלי למה, שתשמחי שאני כאן פתאום, שלא תתני לי לעזוב אף פעם, או לפחות כי אני לא רוצה להיות פה בלעדייך, לא רוצה להתגבר, ללמוד לחיות. אני אוהב את השברים ממך עדיין, הם מזכירים לי שאת כאן, ששנינו זה הכל, שיש אין סוף. נותרו בי עוד כמה פחדים מפעם, את רובם אני קובר בחול. כל בוקר קם לובש פרצוף של ווינה, זה עידן כזה של תחפושות. לצד הפחד יש בי ים של אומץ, אולי אגיד לך את הכל היום, שאת האור שיש לי בעיניים, את בדם שלי בחלומות. הקל תתני לי לעשוב אף פעם, או לפחות היום. כי אני לא רוצה להיות פה בלעדייך, לא רוצה להתגבר, ללמוד לחיות. אני אוהב את השברים ממך עדיין, הם מזכירים לי שאת כאן, ששנינו זה הכל, שיש אין סוף. כי אני לא רוצה להיות פה בלעדייך, לא רוצה להתגבר וללמוד לחיות. אני אוהב את השברים ממך עדיין, הם מזכירים לי שאת כאן, ששנינו זה הכל, שיש אין סוף.
כן, השיר אין סוף. מה אתה אומר על עידן עמדי, שוקי ידידי?
תשמע, הוא ריגש, הוא ריגש את כולם ביום שהוא נפצע. הוא ריגש את כולם בלחימה. אני חושב שהוא הפך להיות מעין איזשהו קונצנזוס כזה, שכולם התחברו אליו.
כן, מה שמדהים זה ש... פרסמו את דבר ההופעות, אבנר, ידידי, הטכנאי שלנו, פרסמו את ההופעות תוך...
סולד אאוט.
חמש דקות, נדמה לי.
סולד אאוט. כי הוא שר, והוא גם נלחם.
כן.
ואתה יודע, לפעמים אומרים שהזמרים, הם לא לוקחים חלק, כי יש הרבה זמרים שלא התגייסו, הלכו להופיע. והוא הלך להילחם.
כן.
וזה היה היתרון שלו.
כן. טוב, אז אנחנו אומרים ערב טוב ליובל אפריאט שנמצא בקריית שמונה. ערב טוב לך, ידידי.
ערב טוב, אני לא בקריית שמונה כרגע, אני כבר בדרך החוצה מקריית שמונה, כי בקריית שמונה בתקופה האחרונה יש איזשהו מראות שרואים בבוקר, אולי אנשים קצת מגיעים, מנסים להשתפץ ולתקן את הקיים. לקראת אולי חזרה בעזרת השם בראשון למרץ, ולקראת שעות הצהריים, כמוני, הרבה מאוד אנשים יוצאים החוצה.
הבנתי, אבל... אתה יודע, אני ראיתי אתמול בחדשות בערוץ 12 את השיחה של אלוף פיקוד הצפון עם ראשי רשויות, והוא אומר להם שכנראה המצב לא נראה טוב בלבנון מבחינת הפסקת האש.
תראה, בל נשכח, אני חושב שאמרתי זה גם בשידורים קודמים שלנו, שההסכם פה הוא לא עם איזשהו ארגון רציני, או איזושהי מדינה, או... אנחנו מדברים עם ארגון טרור, וככזה, כארגון טרור, הסיכוי שמשהו פה לא יזוז, לא יתקיים, הוא מאוד מאוד גבוה. על אחת כמה וכמה שארגון החיזבאללה הוא מעט יותר בשפה עדינה, חזק, הוא הגוף החזק בתוך לבנון, על אף שבלבנון יש איזשהו צבא, עד כמה שאפשר לקרוא לזה צבא, שלא באמת, באמת יכול, יכול לא, והוא די משתף פעולה עם חיזבאללה, כך שקשה מאוד לראות איך צבא לבנון נפרד שם בכפרים או במקומות שצהל כרגע נמצא בהם ועתיד להתפנות בהם. אז זו אחת הסיבות, אני מניח שיש עוד סיבות שחלק אנחנו יודעים אותם וחלק לא כל כך יודעים אותם, שיתכן והסכם הפסקת האש הזה הוא יקרוס. כי אתה באים אחרים גם שומע מדי פעם מטוסים וכל מיני כלים צבאיים שנעים במרחב היבשתי והאווירי, יחד עם המראות הלא פשוטים באותם יישובים, גם בקריית שמונה הרבה מאוד רחובות שמוזנחים, מדרכות שנפגעו, כבישים, בתים, ואווירה לא נעימה, אווירה של עזובה.
השאלה היא, יובל, אלן שוקי, מה נשמע?
אלן.
אני שואל, תראה, המצב לפני הפסקת אש היה של אין לכם אפילו זמן לרוץ למקלט, אין לכם זמן, מה שנקרא, להתקלח בצורה מסודרת, ונכון להיום, עם כל המצב הקשה הזה של עיר עזובה ושל אנשים שעוזבים, איך אומרים, אין אזעקות, אין טילים שכרגע עפים, כאילו אני לא חושב שמישהו האמין שההסכם הזה יתפוס משהו ועשרת אלפים חיילים ייכנסו של צבא לבנון, ייכנסו שם לדרום ויקחו שליטה ובאמת עכשיו זה יהיה הרמטי, אבל יכול להיות שזה סוג של מערכה נוספת שתגיע בעוד 3 שנים, 5 שנים, ואנחנו כאילו בסבבים נוספים, אבל כרגע יש שקט.
תראה, מה זה כרגע יש שקט? גם במשך 15 שנים היו שקט, ולפני כן במשך 10 שנים היו שקט, וכך הלאה וכך הלאה. אי אפשר לבוא ולחיות במציאות כזאת שאנחנו חיים מהסכם להסכם. אני מניח שאילו אתה, כתושב המרכז, היה לך איזשהו אקדח או שעון עצר, שמכוון לך לרקה או מכוון לידך ואתה רואה אותו כל יום, וכל יום אתה בא ואתה אומר, אוקיי, זה אמור להשתנות, אמור לקרות איזשהו משהו, אתה אמור לחיות על פי צילו של צד אחר כזה או אחר, שיחליט לך מתי אתה תיכנס למקלט או מתי אתה לא תיכנס למקלט. נכון שהיום אתה לא שומע את האזעקות, אבל גם קודם לא שמענו את האזעקות, כי קודם היינו מפונים. קודם הרגשנו את מה שהרבה מאוד אנשים במדינת ישראל לא הרגישו, את הניתוק מהבית. אני לא מאחל לאף אחד את ההרגשה הזו של להיות מנותק מהבית. להיות מנותק מהסביבה שלך. ויבואו אותם חכמים שבאים ואומרים, אוקיי, מגיע לכם פיצוי כזה או אחר עבור הסבל הזה. אין פיצוי לסבל כזה שאם אני לוקח מישהו ועוקר אותו מהבית. ואחרי שאני עוקר אותו מהבית, אתה כבר לא יודע איך להתנהג איתו, איך לבוא ולהגיד לו, תחזור או לא תחזור. אז כך שלבוא ולהגיד שהיום יותר קל לנו, פחות קשה, אין הזקות, אבל אין אנשים בקריית שמונה. אין אנשים ביישובים. אני רוצה גם להזכיר שיש יישובים שהם עדיין אפילו לא יכולים לחזור. ראה את מטולה, ראה את מסגבן, ראה את מנרה. זה מקומות שהם פשוט הרוסים, לא פחות מקריית שמונה. על קריית שמונה היא רק איזושהי סמל לאותם יישובים שאתה מכליל בה את כל תושבי הצפון, את האזורים האלה. אבל המצב הוא לא פשוט. ואם אנחנו רוצים לשנות את אותו מצב, אנחנו לא אמורים להתחנן, אנחנו לא אמור לפנות ולבקש איזשהו משהו של איזשהו סיוע ממקבל החלטה זה או אחר. אנחנו אמורים לקבל את אותם דברים, את אותם תנאים, כאחרון אזרחי מדינת ישראל.
האמת שאפילו, אם אתה שואל אותי, אפילו יותר. אפילו יותר, כי אתם נמצאים בקו החזית.
סליחה מכם, אני לא אמור לקבל יותר מכם, ואני לא אמור לקבל פחות מכם. אנחנו כתושבי מדינת ישראל, אתה ואני אמורים לקבל את אותו דבר, אבל זה לא יכול להיות שיש פה איזושהי מגמה, יש פה איזושהי החלטה, של אולי שאנשים שלא נמצאים במרכז, אז אפשר להזניח, אפשר לתת להם את מה שהם אמורים לקבל היום, ואולי בעוד 10-15 שנים. מדוע אנחנו כל הזמן צריכים לפגר אחרי המרכז? מדוע צריך להיות החיסרון הזה, אם זה בתשתיות, אם זה בבריאות תעסוקה, אם זה בבריאות, ואם בתרבות, ועוד הרבה הרבה מאוד דברים, שהפער הוא פה עצום. אתם רואים את זה רק כשם, אבל אנחנו רואים את זה כמעשים, אנחנו רואים את זה כתנאים. שפתאום אנשים שהגיעו לפה ופונו למרכז, או לכל אחד למקום אחר, פתאום רואה מה זה החיים האמיתיים. אנחנו הגענו לצפון, כי ההורים שלנו הגיעו לפה מתוך אהבה למולדת, מתוך אהבה לארץ ישראל. ואנחנו הילדים נדבקנו לזה. אני מאוד ציוני, אני מאוד אוהב את המדינה, ואני מאוד אוהב לגור בצפון וכאלה דברים, אבל די. כמה אפשר לנצל את האהבה הזאת, כמה אפשר לנצל ולסחוט את מה שכבר לא נשאר. לא נשאר כבר. המשאבים שלנו והתוכן הנפשי והפנימי שלנו הוא כבר מתחת לקו האדום.
תגיד לי, יובל, מה אחוז החוזרים לקריית שמונה נכון להיום?
אני לא יודע כמה, מה אחוז החוזרים לקריית שמונה, אבל הוא לא, כשאתה מדבר על חוזרים, אני לא רואה אנשים שחזרו ואמרו, אוקיי, נמאס לי בבית המלון, נמאס לי מהיישוב שאליו התפניתי, נמאס לי לחזור מהמשפחה שאליה הייתי, ועכשיו אני חוזר לקריית שמונה. אני לא רואה את הכמות, אני לא רואה את המסה הזאת. כמו שאמרתי בפתח דבריי, ואנחנו רואים את האנשים שבאים כדי לראות מה קרה. אל תשכחו, שנה וחצי, כמעט שנה וחצי, אנשים מנותקים מהבתים שלהם. רוצים לראות את הסביבה. ולהגיד לכם, כשאתה מגיע לבית שלך אחרי שנה וחצי, ואתה רואה מה קורה בתוך הבית, המראה ממש ממש לא נעים. לא נעים, פשוט לא נעים, וזו בשפה עדינה. אני יכול לתאר לך איזשהו בית שאני, צלם, שיצאתי לצלם איזשהי בית, ואותה משפחה באה, ראתה את הבית שלה, ורק כשהם הגיעו ועלו לקומה השנייה, הם ראו שהבית חטף טיל קטיושה. אני לא רוצה לתאר לך את הריחות, כי אי אפשר להעביר את זה, אני לא רוצה לתאר לך איזה חיות הסתובבו להם בבית, זה פשוט לקחת את כל מה שיש, כל התכולה שיש בבית, זה פשוט לזרוק את זה החוצה. חיים שלמים.
תשמע, אני שואל את עצמי, הרי הממשלה עשתה איזושהי תוכנית להחזיר את המפונים לצפון, לדאוג לשיקום.
מינתה פרויקטורית.
יש פרויקטור.
אחרי הפרויקטור הקודם שהתפטר.
יש ג'ובים.
כן.
אני שואל את עצמי, ממה שאתה רואה וגם מהניסיון שלך, כי אתה גם כן מתעסק בנושא של החדשות באזור, נראה לך שכל זה עובד? כאילו, מה באמת צריך לקרות עם כל הכספים האלה, ואיפה הם, בכלל, אם הגיעו כספים כאלה?
על איזה כספים בדיוק אתה מדבר?
אמרו שעושים פרויקטור שייתנו פיצויים למשפחות.
אז אמרו. באמת אני אומר אמרו. אני כאזרח, כתושב קריית שמונה, לא ראיתי את זה. לא ראיתי את זה לא עכשיו, ולא ראיתי את זה לפני 20 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה, ולא ראיתי את זה אחרי ענבי זעם, ולא ראיתי את זה מהפעם הראשונה שנחתו קטיושות בקריית שמונה, לא שעדיין רק מולדתי, כן? אבל אני בא ואני אומר, את כל מה שסיפרו להורים שלי, אני לא מבייש להגיד את זה. מספרים את זה גם לנו. יהיה טוב, אנחנו נעשה. אני לא אמור להתחנן, אני לא אמור לבקש איזושהי טובה, איזושהי נדבה, מי מקבל החלטה כזה או אחר. אני אמור לקבל את זה מעצם זה שאני אזרח ותושב במדינת ישראל, להלכה כמה וכמה, שאני נמצא בצפון או בדרום.
ואם אני לוקח את זה, יובל, אם אני לוקח את זה לזירה הפוליטית, מי שחושב שהקול שלו מונח בכיס, ואני מדבר על הליכוד, טועה טעות חמורה. מה שהיה, לא יהיה. זה ברור לי בוודאות.
אני לא יודע אם מה שהיה לא יהיה, כי לא יהיה איזשהו שינוי. אתה יודע, אני רוצה רגע לקחת אותך לאיזשהו אירוע שכולנו מכירים. משהו שאני טיפלתי בו במשך שנים. במשך שנים אני טיפלתי בו במטס שהיה בקריית שמונה. מטס יום העצמאות.
כן.
במשך שנים, ביותי ילד, אני זוכר
ראיתי של חיל האוויר טס בשמי ישראל,
ואני באתי ואמרתי, אני לא מבין, אני תושב קריית שמונה, על אחת כמה וכמה שחווה יום יום את האירועים הביטחוניים, אני אמור לראות את אותו מטס רק כשהמטוסים שם יוצאים לאיזשהו מבצע צבאי? מדוע אני לא רואה את זה כאחד העם ביום העצמאות? ואני ישבתי ועברתי וצעקתי ופניתי לכל הגורמים, גם כאיש כרחל האוויר, ובסופו של דבר, לשמחתי זה קרה, ומלפני כמה שנים המטס טס, ובעזרת השם לטוס גם ביום העצמאות מעל קריית שמונה. אבל אני בא ואני מראה איזשהו משהו, שאני לא אמור לצעוק, אני לא אמור לבקש את זה, אני אמור לקבל את זה לא כזכות, לא כחלילה אני מסכן. לא כי חלילה אני תושב קריית שמונה, אז מגיע לי. לא, ממש לא. לא מגיע לי כמו שלך לא מגיע יותר ממנו. שנינו אמורים לקבל את אותו דבר, בלי לבקש, בלי להתחנן ובלי להיות, האם אני חבר בסיעת הליכוד או האם אני חבר במרץ. זו לא השאלה.
מה אתה אומר, שוקי?
תשמע, אני אומר שהכילו אותם כל כך הרבה לוקשים, ועדיין מאכילים אותם לוקשים, ומאכילים גם אותנו, הציבור פה במרכז, בלוקשים, כי אני חשבתי משהו אחר, זאת אומרת, אני שמעתי על משהו אחר גם. אני שמעתי שמינו פרויקטור, ושמעתי שיש מענקים, ושמעתי שיש תקציבים, ושמעתי שמתחילים להחזיר את החיים למסלול. זה מה שאתה שומע. ופתאום אתה מספר לי משהו אחר, ואתה יודע, אני לא יודע מאיפה הסתירה באה.
אז שוקי, אני יכול רגע לתת לך איזשהו משהו. הגיעו מפעלי עוגן לקריית שמונה ולצפון. אותם מפעלי עוגן, אם זה בהייטק, אם זה בפוטק וכאלה דברים, עזבו.
ולמה הם לא חוזרים?
לא חוזרו לקריית שמונה, כי המצב לא אפשרי. המצב לא אפשרי. אז מה, אז אפשר ליהנות מהמנעמים של הצפון ושל קריית שמונה, אבל בתכלס כשאתה צריך לפרוע את השטר ולהגיד לאותם חברות תחזרו, אתה לא יכול להגיד להם את זה? אתה לא יכול לעשות את זה?
לא, אני מתאר לעצמי שהם הגיעו החברות, הם קיבלו מענקים, לא? הם קיבלו מענקים להגיע לפה, אז אם הם קיבלו מענקים, אז יאללה, בואו, תחזרו לפה, ואם לא, תחזרו את המענקים.
אוקיי, אז יכול להיות שמישהו צריך לבדוק את זה, אבל אני בא ואני אומר, בואו אחת ולתמיד נתקן את ההיסטוריה. כשאני ארצה להגיד לבנות שלי, בואו תגורו בקריית שמונה, תמשיכו לגור בצפון, תמשיכו להיות את מה שאני עשית, את מה שההורים שלי עשו, ואת מה שאחרים עשו עוד לפני ההורים שלי, אז בואו. אתה יודע, אתמול הייתי בטקס החלפת מפקדי אוגדות בצפון, בהשתתפות של אלוף הפיקוד הצפון. זה היה כל כך סמלי שהטקס התקיים באתר אריה שואג בתל חי. אתה יודע, אותו טקס היה יכול להתקיים גם בקירת שמונה, עם כל הכבוד למורשת של תל חי. הוא היה יכול להתקיים גם בכפר גלעדי, הוא היה יכול להתקיים גם במטולה. בכל המקומות האלה, גם לפני שבוע נשיא המדינה הגיע למטולה והשתתף שם כדי להראות שהמקום חוזר לחיים. אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, שאנשים באים, מקבלי החלטות באים, גוזרים סרטים, אומרים את מה שהם אומרים, והולכים כלאחר יד, לאחר שהתאורה והאירוע הסתיים. אני רוצה שיהיו פה מעשים, אני רוצה, אני מתחנן שיהיו פה מעשים. אני מתחנן לזה שוב, לא כי אני תושב קריית שמונה, לא כי אני נזקק, אתה יודע מה? אני זקוק לזה. אני לא נזקק, אני זקוק לזה. אני זקוק לזה שהמדינה תבין שאנחנו, שאני חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. נקודה.
זה אמור להיות טריוויאלי, לא?
אמור, אבל זה לא קורה במציאות הישראלית, הפוליטית, הם אומרים להם לתושבים, אנחנו נלחמים בחיזבאללה, והיום אחד יהיה לכם טוב, אבל מבחינתם...
יום אחד.
יום אחד זה רחוק מאוד, ולא יודעים מתי היום הזה יגיע, נכון, יובל?
תראה, דברים שתלויים במדינה, אז אני מצפה במדינה, אבל דברים שתלויים בצד אחר, ששוב, אתה לא כל כך יכול לסמוך בו, אז אני הייתי פחות שם את יעבי עליהם. למרות, אתה יודע שפעם חסן נסראללה הצורר, שחוסל לפני מספר חודשים, היינו אומרים, אם חסן אמר, אז הוא צודק, יש לו מילה. אני הייתי אומר, אותם מצפה שאותם דברים... שאותם אנשים שנמצאים עכשיו בצד השני יבינו שגם למדינת ישראל יש מילה. יש לה מילה כנגד התושבים שלה, ויש לה מילה שהיא עומדת אחריה, שבפעם הבאה כשמישהו ינסה לקום עלינו, אנחנו נדע בדיוק למצוא אותו ולטפל בו בצורה הכי קשה שיכולה להיות.
טוב, יובל, ידידי היקר, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה ברדיו סול, לאחל לך סוף שבוע שקט עם המשפחה, ונמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה של הצפון, ולא ניתן לזה לרדת מסדר היום, לא אצלנו ולא בשום מקום אחר.
עוד מילה אחת אני רק רוצה להוסיף, שאני חושב שזה מילה הכי חשוב עוד לפני שמישהו ינסה לסייע פה לצפון. אני מתפלל יחד עם כל אזרחי מדינת ישראל, שהחטופים שלנו, שהשבועים שלנו, שאלה שעדיין בחיים ואלה שלצערי לא ישובו במהרה לישראל, ונהיה כולנו כיחד, כמדינה אחת בערבות הדדית, זה לזו.
אמן, אמן ואמן. תודה. כן, אז זה כואב לשמוע, כי הם רוצים...
יש פרויקטור.
מה שמגיע לכל אחד, לא יותר ולא פחות. מציאות אחרת. אמרו לגמרי, להורים לגמרי, שלהם, לגמרי. אמרו להורים שלהם, תגיעו לשם ציונות, הם רוצים ציונות בזמננו, שכוללת גם שוויון הזדמנויות, ושוויון בזכויות, וגם בחובות, כמו
אתה,
כולם.
אתה חושב שממשלה אחרת הייתה עושה משהו שונה?
תראה,
כי זה מה שנראה לי עצוב פה. אני לא חושב שמישהו היה עושה משהו אחר.
אני הייתי מוטרד רק מדבר אחד. האלוף אליעזר מרום צ'ייני מונה כפרויקטור, והוא התפטר. כי...
משהו קרה.
בחשו ממשרד ראש הממשלה, ומשרד האוצר, ומשרד הפנים, ועוד כל מיני מפלגות אחרות. ככה... לא נבנה את הצפון, ככה לא נשקם את הצפון לצערי הרב.
אנחנו ככה לא מגיעים לשום מקום.
כן.
כי הפרצוף של הצפון זה הפרצוף שלנו.
כן.
זאת אומרת, תמיד יש דין תל אביב, זה לא כדין דין הצפון. זה מחול ומותר.
קודם כל אני רואה שאתה בכלל התאהבת פה, אתה נצמד אליי, מה? אתה לא רוצה להיפרד ממני.
יאללה, הנה, אני אברח ממך קצת כדי שנוכל להיפרד.
תראה איך הוא נצמד, אבנר.
לא, הנה, ברחתי, תשמע, ברחתי.
מה אתה רוצה להגיד לי בסך הכל?
כלום, מה אתה רוצה להגיד לי? אוי, אמא, איזה בלגן אתה עושה לי.
איי.
שעכשיו יתחילו לחשוב עלינו דברים.
לא, זהו. אבל... לפני שאנחנו ניפרד מהשיר, בתוכנית, מעוד שיר של עידן עמדי, אני רוצה להגיד לך, שוקי אברהם, שהיה לי לעונג.
גם לי, גם לי.
ותודה רבה לך על השידור הזה. תודה לך, אבנר, הטכנאי שלנו. תודה לכם, צופות וצופים יקרים. והתוכנית הזאת תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק, ברדיו סול וגם ביוטיוב. אני, נפתלי בן סימון, אומר לכם לילה טוב, לילה טוב, שוקי.
לילה טוב, נפתלי.
גם הלילה נישא תפילה לחזרתם של החטופות והחטופים במהרה לבתיהם.
אמן.
אמן ואמן. ואנחנו נפרדים עם עוד שיר של עידן עמדי, שקוראים לו אמא, ואנחנו מקדישים אותו לכל האמאות בישראל שדואגות לבנים ולבנות, לחטופים ולחטופות. עוד יגיעו ימים טובים יותר. עידן עמדי, אמא.
אמא, אני מנסה לחזור אחורה בשבילך, לתת לך אפשרות רק פעם להיות מה שרצית להיות, מה שהזמן לקח, מה שהסתבך. אמא, יש לי זוג עיניים, אומרים שאין מראה ללב שקיבלתי ממך. אמא, תגידי איך שומרים על זה, איך נשארים תמימים, איך לא לאבד. אמא, תסתכלי, אני רוכב על האופניים ככה בלי ידיים, כבר לא מפחד. כל מי שאני זה האור שאת נתת לי, לא סגור מתי אמרתי שאני אוהב. ואם אני מתרחק, הלב שלי תמיד אצלך. לפעמים בלילה כשאני שר שיר הרס ליעל, רגע לפני שהיא חולמת מתפלל שיהיה כמוך, שלא יחס, שלא יברח, שיחבק. אמא, תסתכלי, אני רוכב על האופניים ככה בלי ידיים, כבר לא מפחד. כל מי שאני זהו שאת נתת לי, לא סגור מתי אמרתי שאני אוהב. ואם אני מתרחק, הלב שלי תמיד אצלך, הלב שלי תמיד אצלך. אם את תסתכלי, אני רוכב על האופניים ככה בלי ידיים, כבר לא מפחד. כל מי שאני זהו שאת נתת לי, לא סגור מתי אמרתי שאני אוהב. ואם אני מתרחק, הלב שלי תמיד אצלך, הלב שלי תמיד אצלך.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה כנסו לאתר גיב בק תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,